בסדר. טוב, אז אנחנו ראינו מתוך מסכת יומא דף סמכתת את החלק השני של הגמרא. אני רוצה שנראה היום את החלק הראשון של הגמרא, שבחלק הראשון הזה הגמרא מספרת על אנשי כנסת הגדולה. ואני רוצה שקודם כל נראה את הפשט של הדברים, ואחר כך ננסה להיכנס יותר אל תוך העומק שלהם. יש פסוק בספר נחמיה שאומר ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. בסדר? הייתה איזו זעקה מאוד גדולה שעם ישראל זועק לריבונו של עולם, והגמרא מנסה לברר מה הם צועקים. ספר נחמיה זה בית שני, תחילת בית שני, השנים הראשונות של בית שני. ועל מה עם ישראל צועק ומה עם ישראל מבקש? אז אנחנו נקשיב רגע לדברים של חז"ל וננסה לאט לאט לברר מה משמעות הדברים. בדף על אנשי כנסת הגדולה במקור הראשון למעלה, בסדר? אז אמר רב ורבי יוחנן, מה הם צעקו? בסדר? מה עם ישראל צועק אל השם אלוקים בקול גדול? מה הוא צועק? אבוי אבוי, זהו שהחריב מקדשנו ושרף היכלנו והרג את כל הצדיקים והגלה את ישראל מארצם ועדיין מרקד בינינו. אז תגידו לי, על מי הם מדברים? תחשבו שתי דקות, אל תענו מיד. מי זה זהו שהחריב מקדשנו ושרף היכלנו והרג את כל הצדיקים והגלה את ישראל מארצם ועדיין מרקד בינינו? מי זה? איך קוראים לו? אתם מכירות אותו? מי זה המישהו הזה? עדיין מרקד בינינו. מי עדיין מרקד בינינו? מי החריב את מקדשנו, שרף את היכלנו? נבוכדנצר, הוא היה השליח שעשה את זה. היצר הרע. שמעתם פעם על היצר הרע? מישהי פעם בחיים שלה פגשה את היצר הרע? אומרים עם ישראל לריבונו של עולם, אבוי אבוי, איך זה יכול להיות שזה שהחריב את מקדשנו וזה ששרף את היכלנו וזה שהרג את כל הצדיקים והגלה אותנו מארצנו עדיין הוא נמצא בינינו? אומרים עם ישראל לריבונו של עולם, מדוע נתת לנו אותו? בשביל מה אנחנו צריכים אותו? לקבל שכר? אתה רוצה להשאיר אותו בינינו כדי שנקבל שכר על זה שאנחנו מתגברים על היצר הרע? אומרים עם ישראל, איננו רוצים לא אותו ולא את שכרו. תודה רבה. לא רוצים את הטובה, לא רוצים את הרעה, אנחנו מוותרים על הכל, לא רוצים. אז כשעם ישראל מבקש את זה מריבונו של עולם, עם ישראל מתכוון ל יצר מסוים, ליצר הרע מסוים, ליצר עבודה זרה. ועם ישראל אומר לריבונו של עולם, בבקשה תוריד מאיתנו את התיק הזה, אנחנו לא רוצים, לא מתאים לנו יצר עבודה זרה, מספיק סבלנו ממנו כל, אתם יודעות שכל השנים הארוכות שמסופרים, מסופר לנו עליהם בתנ"ך, שנים שעם ישראל נופל בעבודה זרה, הרבה פעמים גם המלכים נופלים בעבודה זרה. מציאות מאוד מאוד קשה ומורכבת, ועם ישראל אומרים, די, אנחנו לא רוצים, לא מתאים לנו, לא טוב לנו, לא מסתדר לנו, בבקשה תוריד לנו את זה מהגב, לא רוצים. טוב, מה אתם אומרות, כדאי בלי יצר עבודה זרה? ברור שכדאי, נכון? חבל על הזמן. נופל פתק מהשמיים שהיה כתוב בו אמת. אז הם גם מקבלים סימן מריבונו של עולם, שריבונו של עולם מאשר את הבקשה, והם רוצים ללכת על המהלך הזה. אמר רבי חנינה, נלמד מכאן חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. טוב, איך אפשר לחסל את יצר עבודה זרה? ישבו בתענית שלושה ימים ושלושה לילות, זה לא כזה פשוט? ואחרי שהם יושבים בתענית שלושה ימים ושלושה לילות, אז מוסרים את יצר עבודה זרה בידם. אם היו מבקשים מאיתנו לדמיין, לצייר את יצר עבודה זרה, אז היינו מציירים איזושהי מפלצת כזאת מכוערת, מפחידה, איומה ונוראית ואכזרית, שאף אחד לא רוצה לראות אותה בכלל. הציור הכי 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 רע שיכול להיות, היינו יכולים לדמיין אותו בדמיון שלנו, אבל כשמוסרים את יצר עבודה זרה בידם, יוצא גור ארי של אש מבית קודשי הקודשים. יצר עבודה זרה, זה משל, בסדר? אני לא יודעת אם באמת יצא גור ארי של אש מבית קודשי הקודשים, אבל ככה חז"ל מתארים את יצר עבודה זרה. גור ארי של אש זה לא מפלצת, וזה לא משהו מפחיד. גור בכלל, אתם יודעות שגורים זה דבר מאוד חמוד, מתוק, נכון? כל גור של בעל חיים זה משהו חמוד. והגור הזה הוא גור של ארי והוא כולו אש. ומאיפה הוא יוצא הגור ארי הזה? הגור ארי הזה יוצא מבית קודשי הקודשים. אם היינו חושבים שגור הארי הזה צריך לצאת, מאיפה היינו חושבים שהוא צריך לצאת? מאיזה פח זבל, נכון? ממקום מתונף, ממקום מלוכלך, ממקום נמוך, ממקום שפל. אז הגור הארי של אש הזה יוצא מהמקום הכי פנימי שלנו, הכי עמוק שלנו, הכי הכי, אני אגיד גם עליון שלנו, משם יוצא גור הארי של אש. איך יצר עבודה זרה יוצא מבית קודשי הקודשים? ואיך זה יכול להיות שהוא בסך הכל גור הארי של אש? טוב, אז הוא יצא מבית קודשי הקודשים. אמר להם הנביא זכריה בן עידו לישראל, זהו יצר העבודה זרה, שנאמר ויומר זאת הרשעה. ואז הם תופסים אותו. כאשר תפסו אותו, נתלשה שערה מרעמתו. כן, כשתופסים את הגור הארי של אש הזה, אז בלי כוונה נתלשת שערה אחת מהרעמה של האריה הזה. מה קורה כשנתלשת שערה אחת? שאג הארי ונשמעה שאגתו עד למרחק של 400 פרסה. אז אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק כמה זה 400 פרסה, אבל זה מרחק מאוד מאוד גדול. והשאגה הזאת יוצרת איזשהו כאב גדול, גדול, גדול במציאות. זה לא איזה משהו קטן. איזה כאב גדול נשמע בעולם שמזעזע את כל המציאות. עד מרחק של 400 פרסה, הזעזוע הזה ניכר, הזעזוע הזה נשמע, הזעזוע הזה מורגש. ואז הם מאוד נבלים, אולי הם עשו טעות. אמרו, מה נעשה? אולי חס ושלום מרחמים עליו מן השמיים, אולי משהו בעצם לא תקין, אולי אסור לנו לגעת ביצר עבודה זרה, אולי זה לא המקום, אולי זה לא הזמן, אולי זה לא המעשה, אולי זה טעות. אז מה הם עושים? הם פונים לנביא ואומר להם הנביא, הכניסוהו למחל עופרת ויתמו את המחל בעופרת, כיוון שעופרת בולעת רעשים, שנאמר, ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך חיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה. אז מה הפתרון? אי אפשר להרוג את יצר עבודה הזרה. הכאב שיגרם לעולם, הצער שיהיה בעולם, הזעזוע שיקרה בעולם, אם יצר עבודה זרה לא יהיה בעולם, זה מדי גדול, זה מדי מסוכן. אז מה אומר להם הנביא זכריה? אומר להם הנביא זכריה, תיקחו מחל עופרת ותכניסו את גור הארי של האש למחל עופרת ותכסו את זה באיזשהו מכסה שעשוי מעופרת, כיוון שעופרת בולעת רעשים. מה זה עוזר שעופרת בולעת רעשים? מה זה עוזר? כן, זה אומר שהשאגה הזאת היא ממשיכה להיות קיימת במציאות. אלא מה? אנחנו לא נשמע את הרעש הזה. זה רעש נוראי, נוראי, נוראי. אם נשמע אותו לא נוכל לעמוד ברעש הזה, לא נוכל לעמוד בכאב. אז מה עושים? לוקחים קופסה, סוגרים את הקופסה באיטום מאוד 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 משוכלל, והכאב הזה קיים, אלא מה? לא שומעים אותו. איפה נמצא מחל האופרת הזה? איפה הוא נמצא? נכון? לא השמידו את יצר עבוד הזה. איפה החל האופרת, מחל האופרת הזה נמצא, שבתוכו גור הארי של אש מאז, מלפני 2000 שנה, ועד עצם היום הזה הוא ממשיך לשוק. איפה זה נמצא? מה זה הגור הרי של אש הזה? למה יצר עבודה זרה הוא בכלל לא מפלצת? למה יצר עבודה זרה הוא גור הרי של אש? ולמה הוא שואג? ולמה לא הרגנו אותו? נכון, אמרנו לא רוצים אותו, לא אותו ולא את טובתו ולא את השכר ולא את ההפסד ולא כלום. בואו ננסה להסביר. אז התחלנו לדבר על ההבדלים שבין בית ראשון לבית שני, ואמרנו שבבית ראשון, בית ראשון יש שכינה, בית ראשון יש נבואה, בית ראשון יש קרבת אלוקים, בבית ראשון יש איזשהו צינור, הוא לא נראה לעין, איזשהו צינור. אביה, יש פה מקום, מותר לשבת פה, גם שם יש מקום, איפה שאת מרגישה בנוח. בשבת שעברה אבא של אביה היה בשווה חברון, אמא שלה לא באה, היא לא באה. אמרתי לה, סליחה, מה באת לבד? מה זה הדבר הזה? אני לא אגיד מה הוא אמר. היה תירוץ, היה איזה תירוץ. כן. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי. קיבלתי את התירוץ, מה אני אעשה? אבל אתם צריכות לשלם על זה, את יודעת, באיזושהי צורה. חמור מאוד, חמור מאוד. שחיפשתי איזה דמויות מוכרות, משהו בין כל עמי ומי. בסדר, מילא. כבר מחלתי לכם. אז מה קורה? מה זה? מה זה? מה קורה בבית ראשון? בבית ראשון אנחנו זוכים להגיע לנבואה, כי יש בתוכנו, בלב שלנו, במקומות הכי עמוקים שלנו, געגוע אדיר, אדיר, אדיר לריבונו של עולם. תשוקה אדירה, 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 אדירה לקרבת אלוקים. זה שאדם מצליח להגיע למדרגה של נבואה, זה שבן אדם שומע קול אלוקי, זה לא מתנה שנופלת עליו משמיים. קודם כל, אדם שזוכה לשמוע את דבר אלוקים, זה אדם שבנה את עצמו ועבד קשה, קשה, קשה. מאוד מאוד כדי להגיע למדרגה הזאת, נכון? זה כתוב במסילת ישרים, נכון? שצריך זהירות, זהירות, זריזות, פרישות, נקיות, ענווה, טהרה, רוח הקודש, אחר כך אפשר גם להחיות מתים, קדושה, שכחתי את קדושה. כדי להגיע למדרגה של רוח הקודש, כדי להגיע לנבואה, אנשים עבדו מאוד קשה, נכון? אתמול למדנו ש... מוסר זה מלשון ייסורים, נכון? שאדם לעמל יולד עמל, זה דבר קשה מאוד מאוד, לא בקטנה. אז כדי להגיע למדרגה של נבואה, אנשים עבדו מאוד קשה. כל מה שאני אומרת זה קטן, לעומת מה שהם עבדו. אבל אחר כך, מי שזכה, הוא זכה לשמוע את ריבונו שלו, הוא באמת זכה לקרבת אלוקים. הוא באמת זכה להגיע למדרגות עליונות, עליונות, עליונות. והמדרגות העליונות האלה הם נבוא מתוך איזושהי תשוקה. תשוקה זה מילה קטנה גם לעומת מה שזה היה, בסדר? אין איזה מילים, אין מילים להבין מה זה שנביא מרגיש געגוע והשתוקקות נוראה לריבונו של עולם. כתוב שכשנביא קיבל נבואה הוא לא יכול היה לעמוד, אי אפשר היה לעמוד, זה דבר אלוקים, זה לא, הוא לא קיבל צו מהרמטכ"ל ואפילו לא ממלך ישראל, הוא שמע את ריבונו של עולם. חז"ל מתארים את זה ש זה היה כמו אפילפסיה, כן? שהכל, כל הגוף שלו רועד והוא נופל והוא לא מצליח לעמוד. אי אפשר לשאת את זה, אי אפשר לשאת את זה שאתה שומע הקול של אלוקים. אז הייתה איזה קרבת אלוקים מופלאה, מופלאה, מופלאה. אבל היו אנשים שהשתוקקו לאלוקים, אבל מה? אבל הם לא היו במדרגה של הנביאים, הם לא עבדו על עצמם כל כך הרבה, והם לא עמלו כל כך הרבה, והם לא תרחו, והם לא התייסרו בשביל להגיע לקרבת אלוקים. אז לאן הם לקחו את התשוקה הזאת? הם השתוקקו לאלוקים, הם התגעגעו לאלוקים. אבל הם ניסו לעשות את זה דרך עבודה זרה. הם לא עשו את זה בדרך שעם ישראל אמור לעשות את זה, אז הגעגוע לאלוקים, התשוקה לאלוקים, הרצון להגיע לקרבת אלוקים, הם הופיעו את זה הפוך מאיך שצריך להופיע את זה. כל מיני פולחנים וכל מיני מעשים, כן, זה, יש הרבה תיאורים בנביאים, לא נקרא את זה עכשיו כי זה סתם יצער אותנו. אבל כל העבודה זרה שהייתה בבית ראשון, זה לא אנשים שחיפשו איך להתרחק מריבונו של עולם, הפוך. זה לא כמו היום שיש כפירה, לא הייתה בכלל כפירה בבית ראשון, אין דבר כזה כפירה בבית ראשון. בבית ראשון כולם מתגעגעים לאלוקים, אלא מי שידע איך להתקרב לאלוקים, הסכים לעבוד קשה, אז הגיע בסופו של דבר לנבואה, ומי שרק התגעגע לאלוקים ולא היה עבד קשה, אז הוא חיפש את זה בדרכים אחרות, בכל מיני פולחנים, בכל מיני מעשים משונים, כן, ועבודה זרה זה היה מאוד 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 מוכר וידוע בבית ראשון. אומרים אנשי כנסת הגדולה לריבונו של עולם, אחרי שיצר עבודה זרה החריב את בית ראשון, אנחנו מרגישים שאין לנו כוח. אין לנו כוח לעמוד מול היצר הזה. היצר הזה זה לא בשכל. זה משהו שעוטף את האדם לגמרי. הוא מרגיש שהוא חייב, הוא מוכרח, הוא לא מסוגל בלי זה, ואז הוא מגיע לכל הנפילות האלה. אומרים אנשי כנסת הגדולה, די, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא נעמוד בזה, אנחנו ניפול שוב. בבקשה, בבקשה, תוותר לנו על היצר הזה. מה קורה כשאנחנו נפגשים עם היצר הזה? אנחנו לא נפגשים, אתם יודעות שיצר זה מלשון יצירה. יצר הוא לא רק רע, נכון? יצר הוא גם יכול להיות טוב. אותה השתוקקות לאלוקים יכולה להביא את האדם אל טוב, ענק, ענק, עצום, גדול, כל מה שאני אגיד זה קטן, מה זה? ואותו יצר, אם לוקחים אותו לצדר, זה אותו יצר, זה אותה השתוקקות. זה אותו געגוע, הוא יכול להפיל אותנו לתאומות נוראים, נוראים, נוראים. וכשהגור הרי של אש יוצא, הוא יוצא מבית קודשי הקודשים. מה זה בית קודשי הקודשים? זה הלב שלנו, זה הנשמה שלנו. מהמקום הכי פנימי שלנו הוא יוצא. התשוקה הזאת לאלוקים היא הולכת להיעלם. ואז כשתולשים לו שערה אחת מהרעמה שלו, כשמנסים לגעת בו, עוד, תכננו להרוג אותו, נכון? תכננו לחסל אותו. כשנוגעים רק בשערה, עוד לא נגעו לו ברגל שלו ולא בעין שלו, מה זה שערה? שערה זה כלום, כלום, מה זה שערה? שערות זה תאים מתים, נכון? נוגעים בשערה ויוצאת זעקה שמזעזעת את כל העולם, ואז הם מבינים שמה? שאוי ואבוי אם נהרוג, אם נהרוג את זה אז מה, נפסיק להתגעגע לאלוקים? נפסיק להשתוקק לאלוקים? נפסיק לרצות בקרבת אלוקים? מה, כל הגודל של הכוח הזה, כל זה ילך לאבדון, אז איך נחיה? אז מה, אז מי אנחנו נהיה? הוא יוצא מבית קודשי הקודשים בבית המקדש, הוא יוצא מבית קודשי הקודשים שנמצא בנשמות שלנו, הוא יוצא מתוכנו, הוא קיים בתוכנו, והוא הולך ללכת לאיבוד. איך נחיה בלי הגעגוע לאלוקים? איך נחיה בלי התשוקה לאלוקים? איך נסתובב בעולם? מה יישאר מאיתנו? הנקודה הכי הכי מהותית שלנו תיעלם? ואז אומר להם, זכריה הנביא, בסדר. לא, לא נהרוג אותו. אסור להרוג אותו, אם נהרוג אותו לא נהיה. אז מה נעשה? כל אחד ייקח מיכל של עופרת שאותמת רעשים, מכסה שאותם רעשים, ויכניס את גור הארי שלו לתוך המיכל, ויכניס את המיכל לתוך הלב שלו, ובינתיים בתוך הלב של כל אחת מאיתנו יש מיכל עופרת שבתוכו יש גור הארי של אש. את יודעת למה את לא מזהה את זה? את יודעת למה את לא שומעת אותו? כי סגרת את המיכל במכסה עופרת שבולע רעשים. ובתוך כל אחת מאיתנו יש את הגור הרי הזה, והוא שואג, 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 ואת לא שומעת. את לא שומעת כי את אטומה, כי זה בתוכך אטום לגמרי. זה נמצא בתוך כל אדם מעם ישראל, לאורך כל הדורות. לאורך כל הדורות, גור הארי של האש הזה עדיין חי, אבל הוא חי שאף אחד לא שומע אותו. ובכל השנים הארוכות של הגלות, הוא שואג ושואג ושואג ושואג, ויש כאב מאוד גדול, ואף אחד לא מודע לכאב. ומתי אפשר יהיה לפתוח את המכסה? מתי אפשר יהיה לפתוח את המכסה שסוף סוף נחזיר? את מה נחזיר? הגור הרי של אש זה לא יצר עבודה זרה, זה יצר מה? יצר הגעגוע לאלוקים, שמה אנחנו עשינו לו? הפלנו אותו לתאומות המשיעה, הפלנו אותו לעבודה זרה. אבל הוא מחכה שמה? מחכה שנחזור להתגעגע. מה עשיתי? יש מישהי שמכונה להיות אחראית על זה אבל?
זה לא נעים, כבר הייתה, כאילו כבר באה, קבוצה באה, כבר לא רק אם תוכל לשתור לכבודה, אבל לפחות שיהיה ספיר, כאילו להכניס כלים.
מי יש לה זמן להיות אחראית על זה? מי? בסדר? תודה. היא גרה הכי קרוב, בגלל זה היא מסכימה להישאר. אז מה קורה? אז אנשי כנסת הגדולה הם אלה שמבקשים, בסדר? הם הנציגים של עם ישראל, הם אלה שמבקשים לקבל את יצר עבודה זרה, הם אלה שמכריעים שיצר עבודה זרה הולך עכשיו להיות בתוך מחל של עופרת, אבל מה יהיה בינתיים? מה, מאיפה יהיה לנו כוח בינתיים? אין יותר נביאים, זהו, בשנייה שסגרנו את יצר עבודה זרה בתוך מיכל עופרת, מה קרה לגעגוע שלנו? אם, אני סתם, זה המצאה, אם הוא היה בכובד של 100 טון, בסדר? זה סתם, זה לא באמת, אז הוא נהיה שוקל, כמה הוא נהיה שוקל? 5 קילו? סתם, זה המצאה. אני מתכוונת שכל, כל, כל מה שהיה לנו, כל הגעגוע והתשוקה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, בסדר? לאלוקים, הכל נשאר בתוך המחל, נשאר לנו חתיכה קטנה, קטנה. אולי פעם באיזה 20 שנה את מתפללת איזו תפילה מופלאה ביום כיפור, זה כלום לעומת נבואה. הבנתם? זה כלום, זה כלום, זה אבק לעומת נבואה, זה עלוב לעומת נבואה. אז מה יהיה? במה נאחז? היצר הזה של הגעגוע הלך לאיבוד. מה נעשה? כן.
כאילו, אני חושב את זה, אנשי כנסת הגדולה, עושים דבר כזה. במקום שיש...
מה זה אומר עלינו? שמה אנחנו? לא נעים להגיד, שאנחנו נכים. אנחנו נכים ממה? אנחנו לא נכים שאין להם רגל, או יד, או עין, או אוזן. אנחנו נכים בלב, אנחנו נכים בלב, כן.
איך הם עושים דבר כזה?
איך הם עושים דבר כזה? תסבירי.
נכון שאולי הדור לא היה במקום, אולי סתם.
עוד לפני הדור, למה הם עושים את זה? הם כותבים את זה, למה הם עושים את זה? כי מה הם יודעים? שאם זה יישאר זהו, אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה. תקראי, תפתחי ספר מלאכים, באיזה פרק שאת רוצה. עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. זה עבודה זרה, זה לא מילים. עבודה זרה, זה פגיעה במהות נשמתנו. מבינה? אנשים חיו הפוך מאיך שאנחנו צריכים, התקרבו, דמיינו שהם מתקרבים לאלוקים ועשו מעשים הפוכים. עבודה זרה, תשמעו, יש שלוש עבירות הכי חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אין כמו עבודה זרה. בסדר? בגילוי עריות ושפיכות דמים, עוד יש לנו כל מיני, אנחנו נלמד את זה, לא עכשיו, זה לא קשור לשיעור הזה. יש עוד איכשהו אפשרות, במקרים מסוימים למען הצלת עם ישראל לעבור על זה. עבודה זרה אין. זוכרת את חנה וישיבת בניה? אין. כולנו נמות ולא נמות. אין על עבודה זרה. אין. זה הכי 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 גרוע. וכל תקופת המלאכים, אנחנו נופלים בזה ונופלים ונופלים ונופלים. ולא התבלבלו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה אומרים, זה שנפלנו בעבודה זרה, זה אומר שחסר לנו משהו. מה חסר? מה חסר? אז אמרנו, בבית ראשון חיינו את האידיאלים חבל על הזמן. באופן טבעי, אדם כאן בבוקר הוא הרגיש שהוא ישראלי. הוא התפלל את התפילה. אמרנו, הוא התפלל את התפילה שלו. הוא אמר מילים, זה היה התפילה. הוא חי, הוא עבד את האדמה, זה היה עבודת השם. כל מה שעשינו זה היינו אנחנו, אבל מה היה חסר? שלא הצלחנו לחבר למגמות הגדולות את הפרטים. הפרטים לא היו מספיק מחוברים למגמות. ולאן הגענו בגלל זה? הגענו ליפול בשלושת העבירות הכי חמורות. זה כאילו, למה כתוב יהרג ובל יעבור? למה על עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות כתוב יהרג ובל יעבור? למה? למה? כי מי שעובר להם הוא לא חי, הוא מת. גם אם הוא חי, הוא מת, הוא מת. זה לא חיים. עבודה זרה גילוי, זה לא חיים, זה לא אתה. על כל השאר אפשר לוותר. זה אין, אי אפשר. ועבודה זרה יותר מהם. אז בואו נראה מה הם אומרים. רגע, אז מה הפתרון? נכון. זה שיא הכאב. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו מצליחות להרגיש כאב, אבל זה הדבר הכי כואב שקרה לנו. שאת הנקודה הכי פנימית שלנו, היא, אני אומרת לך, היא פה, ואנחנו בכלל לא יודעים שהיא פה, אנחנו בכלל לא שומעים את זה. הוא שואג, 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 ואת שואג, זה את. הגור אריה של אש, זה לא מישהו אחר, זה בתוכנו, זה אני. לי יש גור אריה של אש ששואג, ואני לא שומעת אותו. זה הזוי, זה נורא. אבל אי אפשר גם איתו עכשיו. בינתיים אי אפשר איתו, כי צריך לעשות איזה תיקון. אם חרב בית המקדש, צריך לעשות תיקון. מה האמן שכנסת הגדולה אומרים? איזה תיקון? זוכרות? הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מה הם אומרים? הם אומרים, עכשיו אנחנו הולכים למהלך אחר לגמרי. אנחנו מניחים את הנבואה בצד. הנבואה זה הדבר הכי נפלא בעולם ובחיים ובמציאות ובהכל. אנחנו הולכים להניח את זה בצד. אנחנו מכניסים את זה למגירה, סוגרים את המגירה. ומעלה אנחנו הולכים להיכנס אל תוך הפרטים. מה זה להיכנס אל תוך הפרטים? אל תוך הפרטים זה להגיד, זה כתוב בחז"ל, חכם עדיף מנביא. מה זה חכם עדיף מנביא? נדבר על זה בהמשך באריכות. חכם עדיף מנביא זה אומר שכדי להחזיר אותנו באמת למקום האמיתי שלנו, אנחנו צריכים להיכנס עמוק, עמוק, עמוק לתוך לימוד התורה. לא להגיד, התורה היא טבעית לי, כמו שהיה בבית ראשון, וזה נכון. התורה זה חלק זורם וחי בתוך החיים שלי, מסתבר שלא. מסתבר שלתוך החיים זה לא חדר. ועכשיו הכי, 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 הכי אמיתי ונכון ומרפא, זה שניכנס לתוך לימוד. לימוד זה משהו אחר לגמרי מנבואה. נבואה זה הנביא, בסדר, אמרנו, עבד, 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 הוא מקבל את דבר השם. לימוד, מה זה לימוד? זה ריבונו שלא אומר, תגדל להיות תלמיד חכם. איך תגדל להיות תלמיד? לא תקבל קול מאלוקים, לא יהיה לך רוח הקודש, לא. אתה תשב ואתה תלמד, ותלמד, 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 ותלמד. ואני בוטח בשכל שלך שהוא יגיע לאמת. אני בוטח בשכל שלך. זה עובר מהנבואה, מהלב, מהנשמה, אל השכל. ואמרנו את זה כבר בשבוע שעבר, שחז"ל אומרים שכל תפארתו של בית שני, זה תורה שבעל פה, מתחילים להיכנס עמוק 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 אל תוך תורה שבעל פה. כמה שנים אנחנו עסוקים בפרטים של תורה שבעל פה? מתחילת בית שני, מי אנשי הכנסת הגדולה, מי הבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, ועד מתי? עד מתי? עד עצם היום הזה. שנים ארוכות שהעם ישראל, זה הכוח שלו. הכוח שלו, החיים שלו, ההישרדות שלו, הקיום שלו, זה התורה, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לומדים תורה ומוסרים את הנפש של התורה, זהו. שנים ארוכות, 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 ותורה שבעל פה הולכת וצומחת ומתפתחת באופן שאי אפשר להסביר אותו בכלל. בכל הגלויות, בכל, כל, כל הגלויות. זה התפקיד של בית שני ושל כל מה שקורה אחרי בית שני. עוד נדבר בעזרת השם על בית שני. כשנתחיל מוד על חנוכה, נדבר על זה באריכות. אבל שם זה מתחיל, הם יודעים, הם רואים את בית שני והם יודעים שבית שני זה לא בית ראשון. הם יודעים שבית שני הוא לא יישאר, הם יודעים שהוא יחרב, זה כבר ברור. והם יודעים שכל הגלות הארוכה תמשיך להיות התיקון של הפרטים, התיקון של הפרטים. תסתכלו רגע במקור אחד לפני האחרון, מה כתוב? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות. חוץ מכל הסייגים, מה זה אומר שהם תקנו לנו ברכות ותפילות? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כבר לא יכולים להגיד את זה לבד. אני לא יודעת להתפלל בעצמי. אני צריכה שמישהו ינסח לי את התפילה. תפילת 18, נכון? אתם למדות תפילת 18, זה אנשי כנסת הגדולה. ברכות, קידוש, הבדלה. הם מכניסים לי את המילים לפה. למה? כי אני לא יודעת לבד. כי לקחו לי את היצר הזה, כי חנקו את היצר הזה, כי הלב שלי כבר לא מרגיש באופן טבעי את הדברים. אבל זה מה שצריך להיות. אנשי כנסת הגדולה לא חושבים שזה קטן, זה גדול. זה גדול, זה להצמיח את כל תורה שבעל פה. ואחר כך רבי יהודה הנשיא כותב את המשנה, ואחר כך רבינה ורבשי עורכים את הגמרא. והדברים האלה הולכים איתנו, ויש ראשונים, ויש אחרונים, ויש המון ספרי שוטים, ותורה שבעל פה מתפרסת לכל העולמות. זה פרטים, נכון, זה פרטים. זה פרטים. כתוב על הגלות שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, בגלות, אלא ארבע אמות של הלכה. מה זה ארבע אמות? ארבע אמות זה כאילו בן אדם פרס את שתי הידיים שלו, בסדר? בערך, לא בדיוק. וזה אומר, זה השטח שלי. ארבע אמות של הלכה, זאת אומרת שהתורה שהיא אינסופית והיא עצומה והיא ללא גבולות, היא בגלות הופכת להיות תורה שמתעסקת בפרטים, בארבע אמות שלי, בחיים הפרטיים שלי, במה אני צריכה לעשות. ונכון, הולכים לרב לשאול על התרנגולת, מכירות את זה? את הסיפורים האלה שהולכים בגלות לשאול את הרב של העיירה אם התרנגולת הזאת כשרה או שהיא טרפה. זה מה שהולך להיות עכשיו 2000 שנה. מתי נתחיל לפתוח את המכסה של המיכל? מתי? מתי? כשאנחנו חוזרים הביתה. כשחוזרים הביתה, אחרי שעברנו תהליך ארוך, 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 ארוך של הבנה, למה אי אפשר בלי הפרטים, וכמה הפרטים חשובים, וכמה הם משמעותיים, וכמה הם יסודיים, ואי אפשר בלעדיהם לעולם, אי אפשר. עבדנו על זה קשה מאוד 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 מאוד. כשאנחנו חוזרים הביתה, אז אנחנו רוצים לחזור להרגיש את הנשמה הגדולה שלנו. לא להרגיש רק את ארבע אמות של הלכה. לא להרגיש רק את הצמצום של החיים. תראו, בגלות לא היה לנו זמן לחיות, לא היה זמן לנשום, לא היה לנו זמן להתעסק במרחבים של החיים. נכון, יהודי ידע שהיום הוא חי, ואולי מחר הוא ימות, סליחה שאני אומרת. כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו רוצים גדלות של נשמה, להיפגש עם הגור הרי של אש הזה. מה זה עושה זה שאנחנו רוצים להיפגש עם הגור הרי של אש? מה זה עושה לנו? מה זה עושה? מה זה גורם? למה זה גורם? איזה דברים לא כל כך טובים זה גורם לנו? מה? זה גורם שאנחנו לא מסתפקים בפרטים. זה גורם שאנחנו רוצים תורה גדולה. זה גורם שמה? שמה תופיע פתאום בעולם? הכפירה. הכפירה, שזה אחד הדברים הנוראיים ביותר שקרו לנו בחיים שלנו, שכל שנות הגלות הארוכות אף אחד לא העלה על דעתו לכפור בתורה, בגלל שאנחנו כבר מתגעגעים לגורי של אש, אז מה קורה? אז אנחנו בזים לפרטים. זה החיים שלנו? עם לשמור בין בשר לחלב 4 שעות או 6 שעות או שעה? מה זה? מה זה? פרטים חסרי הערך האלה. האם להוציא בשבת פסולת מתוך אוכל או אוכל מתוך פסולת? כל מיני דברים קטנים כאלה, כאילו, בסדר. אז בגלל שאנחנו מתגעגעים כבר לגור הרי של אש הזה, בגלל שאנחנו כבר רוצים חיים יותר גדולים, יותר איתנים, יותר עוצמתיים, יותר רחבים, אז הכפירה פורצת לעולם ומפילה בנו המון 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 חללים. אבל זה לא יישאר ככה, נכון? הכפירה הפילה חללים. ויש לנו הרבה הרבה קרבות מאוד מאוד קשים. אבל ככל שיותר נדבק לאדמה, ככל שיותר נחזור לעצמנו, ככל שיותר נבין את הגודל של מה שקורה פה, אז לאט לאט המכסה של העופרת ייפתח, והגור הרי של אש הזה לא יוותר, והגור הרי של אש הזה ישאג שאגות יותר ויותר 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 נוראיות, עד שזה ייפתח. זה מי שיודע את זה, יש עליו אחריות יותר גדולה ממי שלא מבין את זה. ולכן, כששבים לארץ ישראל מתחילים ללמוד עוד דברים, בגלות לא התעסקנו, לא בדברים של אמונה ומחשבה, בגלות התעסקנו, אמרתי, נכתבו המון ספרי שוטים שזה מופלא ואדיר וגדול. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, אדם ישראל אומר, אני רוצה ללמוד גם מי אני. אני רוצה ללמוד גם מה הנשמה שלי מבקשת. אני רוצה להבין מה החיבור שלי לאדמה הזאת. אני רוצה להבין מה זה אומר שחזרתי הביתה. וכל זה הולך וצומח בשנים של הגאולה. כל זה הולך וצומח בזמן שעם ישראל חוזר לבריאות שלו ולטבעיות שלו ולאמת שלו. זה מאוד כואב, זה מאוד מייסר. אבל זה מה שינצח, זה מה שבסופו של דבר יחזיר אותנו לעצמנו. אז אנשי כנסת הגדולה, מצד אחד זה נראה שהם מאוד מאוד מצמצמים, נכון? אמרנו, מה זה הבו מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה? זה הכל נראה כזה קטן ומצומצם ומגדיר ומגביל וחונק ועסוק בכמות ופחות באיכות. כל זה נראה לכאורה, אבל אנשי כנסת הגדולה אומרים, אנחנו הולכים להבריא את עצמנו ולרפא את עצמנו ולהחזיר את עצמנו לאן שאנחנו צריכים להגיע, ומתוך זה נחזור אל הגור הרי של אש. אנחנו לא נשאר שם, אנחנו נקפיד על הפרטים ונלמד את הפרטים ונתחבר אל הפרטים ונדגיש את הפרטים וניתן מקום לפרטים, שזה בית שני. אבל אנחנו לא חולמים לחזור לבית שני, אנחנו רוצים לחזור לבית שלישי. ובית שלישי זה יהיה חיבור של הגודל של בית ראשון, של הנבואה והקרבת אלוקים ורוח הקודש ואורים ותומים ואש יורדת מן השמיים, והפרטים שיהיו מאוד 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 חיים בתוכנו, באומץ, בוודאות, בביטחון, וזה יהיה בית שלישי. בית שלישי, כן, כתוב בחגי שהוא היה אחד משלושת הנביאים האחרונים שלנו שהיו בתחילת בית שני, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, נאום השם צבאות. אז הוא ניבא את זה על בית שני, אבל כבר הבינו בבית שני שזה לא יהיה בבית שני. ובית שלישי הוא יהיה איחוד, איחוד, כן, גם של הגודל של בית ראשון וגם של הלימוד של בית שני. וזה אנשי כנסת הגדולה שהם מבקשים מאיתנו בינתיים לא להתבונן על הדברים בחיצוניות שלהם, מבקשים להתבונן על הדברים בעומק, במהות. ובמהות אנחנו מוכרחים את בית שני. אנחנו מוכרחים את הכניסה לפרטים, ואנחנו מוכרחים להיכנס לתוך תהליך של חכם עדיף מנביא, כדי שמה? כדי שמתוך שחכם עדיף מנביא נחזור בסופו של דבר אל הנבואה ואל הקרבת אלוקים ואל כל החלומות הגדולים שלהם אנחנו רוצים להגיע. מתאים לכם ללמוד עכשיו בחברותות את מה שם בצד השני של הדף?